נתחיל את הפרשה שלנו, פרשת עקב, ואני מציע שקודם כל נקיף את הפרשה במרוצה, ואז נחזור ונעיין בנקודות בפרשה. אז הפרשה פותחת בהבטחה שאנחנו שומעים כמה פעמים במהלך ספר דברים בעיקר, שאם נשמור את התורה אז יהיה לנו ברכה ולא יהיו חולים, ונצליח במלחמות מול העמים, ושלא יהיה לנו פחד במלחמות, כי הרי ראינו שהקדוש ברוך הוא הצליח את דרכנו, והקדוש ברוך הוא גם ישלח איזה מין בריאה מיוחדת שנקראת הצירה, שהיא תעזור לנו, והשם יעזור לנו לכבוש את מלכי ארץ ישראל. כשאנחנו כובשים אותם, אז צריך להיפטר מהפסילים, מעבודה זרה, ולא להביא את זה הביתה. ואז אנחנו מגיעים למה שהנוצרים קוראים פרק ח'. אתם יודעים שהחלוקה לפרקים זה חלוקה נוצרית, זה לא חלוקה שלנו. אז החפץ חיים תמיד מקפיד בספרים שלו לא לרשום את הפרקים. המדפיסים הוסיפו את הפרקים. שימו לב שהחפץ חיים הרבה פעמים כותב בעלייה שלישית של הפרשה הרביעית, והמדפיסים לא תפסו את הרמז, הם מיד מכניסים את הפרק והפסוק. אז זה טוב כמראה מקום, אבל צריך לדעת את המקור של זה. בתורה, ברוב התנ"ך, הפרקים הם נוצרים. בתהילים יש לנו חלוקה של פרקים. ואז משה רבינו אומר ציווי שחוזר על עצמו כמדומני 15 פעמים בספר דברים, לשמור לעשות את המצוות של התורה כדי שנצליח, ולזכור את הדרך שכמה ניסים השם עשה בעדינו בכל הדרך במדבר. ואז ישר לפני סוף העלייה יש לנו את הארץ חיטה וסעורה והמצווה דאורייתא לברך ברכת המזון. ואז יש לנו ציווי לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, שכשהאדם מצליח אז הוא עלול לשכוח את השם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מצליח את דרכנו, ולמרות שזה נראה שזה בלתי אפשרי בדרך הטבע להצליח, נצליח לכבוש את ארץ ישראל. כשאנחנו נצליח, לא לחשוב שאנחנו כל כך צדיקים, אלא לדעת שהשם עושה את זה בעיקר כי מגיע להם, ואנחנו יש לנו עוד מה לתקן, לא מגיע לנו. ואז משה חוזר על כמה אנחנו עם קשי עורף, כמה פעם אחר פעם חטאנו, ולמה לא מגיע לנו את ארץ ישראל, שלא נייחס את זה לזכויות של עצמנו. וזה בעצם כל העלייה עד רביעי. כל העלייה של שלישי זה חזרה שמשה מוכיח, לא מגיע לכם. אתם מקבלים את ארץ ישראל למרות כל מה שעשיתם, כי אתם עם קשי עורף, והוא מדגים את זה לאורך כל הפרק, כל העבירות שעשינו לאורך כל הדרך. ואז הוא מתחיל ברביעי, הוא אומר, תראו, אפילו אחרי כל התפילה שלי, לא קיבלתם לוחות שהם תחליף הלוחות הראשונות, כי הרי רק קיבלתם לוחות שאני פסלתי. השם לא נתן לכם את אותם לוחות הראשונות. שבחזרה, בעזרת שם נדבר על ההבדל בין הלוחות. ואז שוב, עד חמישי הוא חוזר על עוד עבירות של עם ישראל בהיסטוריה, שוב להראות להם כמה לא מגיע להם את ארץ ישראל. הוא אומר, זה לא בצדקתך, אתם עם קשי עורף. ואז הוא אומר, בסדר, עכשיו מה התיקון? מה השם אלוקיך שואל מעמך? אז זה הפסוק המפורסם בחמישי, כי אם להירא את השם, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, לשמור מצוותיו וכולו. תדעו שהשם אוהב אתכם ובחר בכם, ותדעו שהשם מוצא צדק, ולכם יש מצווה לאהוב את הגר. פסוק י' וכף, יש בהם רוב המצוות עשה שבפרשה, ואהבתם את הגר, את השם לוקח עתירה, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. יש שש מצוות עשה דאורייתא בפרשה, חמש מתוכם בשני פסוקים האלה. ואז יש לנו בעצם את ההזכרה שארץ ישראל זה ארץ שעיני השם לוקח הבא, וזה תלוי במעשים שלנו, ויש לנו את פרשת והיה עם שמוע. והשם שוב מדגיש, אם נשמור את המצוות נצליח ונירש את ארץ ישראל, ולא רק את ארץ ישראל אלא גם בחוץ לארץ נצליח. עכשיו בוא נתחיל את הפרשה מחדש. והיה עקב תשמעון. המילה עקב יש בה מחלוקת ראשונים גדולה, האם הכוונה היא שזה בתמורת השמירת התורה והמצוות, האם הכוונה היא עקב מלשון בסוף כתוצאה משמירת תורה והמצוות. יש לרמב"ן יש אריכות שאולי עקב זה בגלל בעקיפין, אבל זה טוב, זה מדי ארוך. רש"י אומר לנו, עם מצוות הקלות שאדם דש בעטבו תשמעון. יש פירוש מעריק על רש"י. המעריק כותב על רש"י, לדוגמה, כגון דיבור לשון הקודש ושמחת יום טוב. אז רואים במעריק שדיבור לשון הקודש זה מצווה. כתוב בסוף הפרשה, ודיברת בם, כתוב בספרי, מכאן שכשהבן נולד, אביו מדבר עמו לשון הקודש. ואם לאו, תשמעו טוב, זה לשון, אני לא אמרתי, כתוב בספרי, מוטב שיקברנו. זאת אומרת, הספרי אומר שהכלי הזה שנותנים לילד, שהשפת אם שלו זה לשון הקודש, זה כל כך קריטי, שאתה בעצם קוטע את העתיד של הילד. מוטב שיקברנו אם אתה נותן לו שפת אם שהיא שפה אחרת. וזו שאלה שהרבה מאיתנו יש לנו לדבר עם הילד באנגלית, שידע אנגלית. אז אנחנו, היה הרבה לחץ במשפחה שנדבר עם הילדים שלי אנגלית. אני תמיד אמרתי, אחרי שהשפת אם שלהם עברית, אני עובר לאנגלית. אין סיבה לא לתת להם את הנכס הזה. אבל כתוב בספרי, והרב הירש בספר חורב מצטט את זה, והוא צועק שבאמת יש לנו אחריות לחזור ללשון הקודש. וגדולי עולם היו לוקחים את הילדים על הברכיים ומדברים איתם בלשון הקודש. ובאירופה היה מנהג בין הרציניים בשמירת תורה ומצוות, שבשבת היו מדברים רק לשון הקודש בבית. אמא שלי סיפרה לי שסבא שלי, שיאריך ימים, לא היה מדבר איתם שפה אחרת בשבת. שבת, למרות שהם לא היו בארץ. לשון הקודש. אבל הספרי אומר לנו שזה דבר מאוד חשוב. וזה מצווה שאדם דש בעקבו, דיבור לשון הקודש. אם תסתכלו ברמב״ם בפירוש המשנה בפרקי אבות. המשנה אומרת, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. כותב הרמב״ם, דיבור, כגון דיבור לשון הקודש ושמחת יום טוב. הרב אבן טיבון מתרגם את זה לא דיבור לשון הקודש, אלא לימוד לשון הקודש. אבל הרב קפח מתרגם את זה דיבור לשון הקודש. ואני תמיד הסתפקתי מי צודק. מי אני להכריע בין הרב קפח לערבי בן טיבון, אבל אז כשראיתי את המעריק, שזה לא תרגום, המעריק כותב את זה על רש"י, הבנתי שכנראה יש איזושהי ברייטה, יש איזשהו מקור קדום, שמהם הם שניהם שאבו את הדוגמה הזו. זה לא סתם שהם שניהם שאבו את אותה דוגמה, דיבור לשון הקודש ושמחת יום טוב. אלה המצוות הקלות שאדם דש בעקבו. דרך אגב, זה למה שאנחנו זה לא למה, אבל זה חלק מהסיבה שטוב שנקפיד גם בין הדוברי האנגלית, שבבית כנסת נדבר, לפחות בבית כנסת נדבר רק לשון הקודש. הקדוש ברוך הוא אומר לנו משפט מאוד קשה, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואנחנו עוד מעט נתחיל את הסליחות, ואנחנו גם בסליחות מזכירים כאילו יש ברירה שהשם לא ישמור את הברית. אז קודם כל יש גמרא בשבת שהגמרא דנה האם תמה זכות אבות או לא תמה זכות אבות. וזה מחלוקת בין בעלי התוספות איך אנחנו פוסקים. האם עד היום הזה אנחנו יכולים לבוא בזכות אבות, בזכות אברהם, יצחק ויעקב ולהתפלל. כשאנחנו אומרים ב-18 כל יום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האם אנחנו מזכירים אותם כמו שבעלי הפשט אומרים, שמשל למה הדבר דומה, בן אדם צריך לבוא למלך, אז כשהוא בא לפני המלך הוא אומר, שמע, אתה מכיר את הסבא שלי והאבא של הסבא שלי, וכולם הם חברים שלך, אז הוא מזכיר את כולם, אז ככה גם אנחנו בהתחלת 18 אומרים, ריבונו של עולם, אתה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אני צאצא שלהם, האם זה הפשט? או שאנחנו מזכירים בעצם את זכות אבות, על התחלת ה-18. אז זה מחלוקת רבנו תם ורי, שם בגמרא בשבת, האם תמה זכות אבות או לא תמה זכות אבות. רבנו תם אומר בהתחלת התוספות, שגם אם תמה זכות אבות, ברית אבות לא תמה. יש דיון ברמב"ן, החילוק בין ברית אבות לזכות אבות, שברית אבות מגן מקליה, זכות אבות עוזר לנו הלאה, אבל זה לאו דווקא שתוספות הולך עם הרמב"ן. אנחנו נוהגים לחשוב בצורה פשוטה שאם השם אמר, כך יהיה. והתנך מלמד אותנו שוב ושוב שהדברים הם לא כל כך פשוטים. כשהשם אומר, כותב אבן עזרא, וזה נאמר בסגנונות שונות בין הראשונים, אבל מובן מאליו שיש תנאים במה שהשם אומר. בוא נאמר דוגמה פשוטה. אתה אומר לבן שלך, מנה אחרונה יש גלידה. ואז הילד מתחיל למשוך לאחות בשיער, ולקחת את המרק לשפוך לה לראש, ובאיזשהו שלב אתה אומר, זהו, למיטה. אז הילד אומר, אבל אמרת שיש גלידה. אז אתה אומר, כן, אמרתי שיש גלידה, לפני ששפכת את המרק על הראש של אחותך. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו הבטחות, יש איזשהו תנאי, בין לטובה, בין לרעה. והתנאי הוא לא נאמר, זה מובן מאליו. יש מחלוקת ראשונים איך אנחנו מבינים את הפחד של יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו שהכל ילך טוב, שהוא ישיב אותו הביתה בשלום, ובסדר גמור, נכון? ובכל זאת, בפרשת וישלח, וירא יעקב מאוד ויצא לו. למה אתה מפחד? אז הרמב״ם אומר, כי זה היה נבואה פרטית למשה, אז מי אמר שזה יתקיים? זה לא היה נבואה לציבור, נבואה פרטית. תלוי אם הוא עומד בקריטריונים או לא. אחרים אומרים שזה פשוט מאוד. כל נבואה זה בתנאי שהאדם עומד בצד שלו. האם הוא היה מספיק צדיק? יעקב לא יודע אם הוא מספיק צדיק. יש ראשונים שאומרים שיעקב לא דאג על עצמו. הוא ידע שהוא יחיה. הוא לא ידע אם אשתו והילדים יחיו. הוא לא ידע מה יהיה עם שאר המשפחה. ההבטחה הייתה עליו. ההבטחה לא הייתה על שאר המשפחה. אבל העיקרון הזה אנחנו רואים שוב ושוב בתנך. שכשהשם נותן הבטחה, זה לא בהכרח שזה יהיה עם האדם הזה בזמן הזה בצורה תהבנה שלו. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. יכול להיות שזה יהיה לך, יכול להיות שזה יהיה לדור הבא, יכול להיות שזה יהיה לדור אחרי. מי אמר שזה יתקיים בך? אין לך הבטחה. אם אתה תעשה את שלך, השם ייתן לך את שלו.
נביא אמת
או
נביא שקר.
יפה. אז זה למה שהזכרתי ששיטת הרמב״ם, שהפחד של יעקב אבינו, היה בגלל שהוא לא העביר את הנבואה לאף אחד אחר. אתה צודק במה שאתה אומר. זה מה שהזכרתי בסוגריים, לא הסברתי מספיק, שהרמב״ם באמת סובר שהפחד של יעקב היה, כל מה שאמרת זה נכון. אנחנו בודקים נביא על פי נבואה לטובה. מסביר הרן, שזה דבר רגיוני, אבל ככה הרן בדרשות הרן מסביר בשיטת הרמב״ם, שרק בגלל זה יש לנו את הכלל שנבואה לטובה לא תחזור. הרמב״ם מזכיר את זה, אבל הרמב״ם לא אומר את המשפט הזה שרק בגלל זה. הרמב״ם אומר שדרך זה נבדוק. הרמב״ם מצטט את הפסוקים ביחזקאל, שזה הכלל בנבואת הנביא. אבל הרמב״ם לא אומר את מה שהרן אומר, שזה הטעם של הדבר. זה תוספת של הרן. עכשיו, הרמב״ם כן מתייחס לשאלה של יעקב אבינו, הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, ושם הרמב״ם כותב שהסיבה שיעקב חשש זה כי הוא לא העביר את הנבואה לאף אחד אחר. הכלל הזה, אם ניקח את שיטת הרן ברמב״ם, הכלל הזה הוא רק שאני צריך לבחון נביא. כדי שיהיה לי דרך לבחון נביא, השם אמר, כשהוא אומר נבואה לטובה, אז תדע שאני לא אחזור מנבואה לטובה. מסביר הרמב״ם, מאחר ויעקב קיבל נבואה פרטית, שרק הוא היודע, אז גם נבואה לטובה יכולה לחזור. שוב, הרמב״ם כותב חלק, אני הוספתי את הרן, כי אני חושב שזו נקודה חשובה בהבנת הרמב״ם. הרן בדרשות הרן. אבל זו שאלה טובה, כל הכבוד. אני בדיוק, לפני ששאלת, הייתי על סף לשאול למה אף אחד לא שואל שאלות. אז לא, אני, תראו, אני מצידי הייתי יושב סביב שולחן, לא נותן הרצאה, אלא לומד לימוד משותף. רק שלא ידעתי מה יהיה גודל הציבור שבא. אמרתי, אם יגיעו פה 50 איש ונשב סביב שולחן, זה לא פייר לציבור. אבל מצידי אפשר לעבור, זה לא פייר לעזרת נשים, אז לא נעבור לשולחן. בסדר. אבל אני רוצה לימוד משותף, לא הרצאה. אז תשאלו. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. מה זה החסד? אז יש פשט מקסים שהספרונו מביא, שהחסד זה ארץ ישראל. ואז הוא מוסיף שהטוב שהשם נותן לצדיקים בעולם הזה הוא בחסד ולא גמול מעשיהם. עכשיו, את הספרונו הזה צריך לזכור, כי זה יסוד באמונה. החתם סופר שואל בדרשות. הוא אומר, אני רוצה להבין את המושג של שכר ועונש. כשאנחנו מסתכלים על שמירת תורה ומצוות, האם התורה והמצוות זה נחשב משהו נפלא? בוא נאמר, יש בניין שיש שריפה גדולה בבניין, ויש סכנה לאיזשהו תינוק בקומה העליונה, ובן אדם נכנס ומסכן את עצמו ועולה את כל המדרגות, ובסכנה גדולה מציל את התינוק, אז אני מבין למה נותנים לו צלש, אני מבין למה מכבדים אותו. הוא אומר, אם כל התורה והמצוות זה כמו אדם שנכנס לבניין כזה ועושה פעולה כזו, אני מבין למה יש שכר למי שמקיים את התורה. אבל אז אני לא מבין איך יש עונש למי שלא מקיים את התורה. כי אתה לא מעניש בן אדם על זה שהוא לא נכנס לבניין, נכון? לעומת זה הוא אומר, אם שמירת תורה ומצוות זה כמו אדם שנוסע ברכב ומגיע לרמזור אדום ועוצר. אני מבין למה אם הוא יעבור באדום תעניש אותו. אבל אז אני כבר לא מבין למה אתה נותן לו שכר על זה שהוא עצר באדום, נכון? אז אני מצפה את זה מכל אדם. אז הוא אומר, שמירת תורה ומצוות, האם כל התורה זה כמו לעצור באדום? אז אני מבין את העונש ואני לא מבין את השכר. אם כל התורה זה כמו להיכנס לבניין כשיש שריפה, אני מבין את השכר, אבל אז אני לא מבין את העונש. אומר החתם סופר תשובה, שעכשיו אנחנו ראינו שבעצם התשובה הזו גנוזה פה בספורנו, הרבה שנים לפני החתם סופר. הוא אומר, בעצם התורה זה כמו לעצור באדום. זה הבסיס, זה המינימום, זה ציפייה מכל יהודי. ובאמת לא היה שום סיבה לתת שכר על שמירת תורה ומצוות. זה חסד מאת הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו שכר על השמירת תורה ומצוות. זה לא כי מגיע לנו. ואם תשימו לב טוב ברשי על פרקי אבות, אתם תראו שרשי על פרקי אבות מביא שני פירושים במילה שכר, שלא על מנת לקבל שכר. יש שתי פירושים בין הראשונים, האם שכר זה כמו אומן שעושה מלאכתו, או, סליחה, פרס, שלא על מנת לקבל פרס. אז יש שני פירושים, מה זה פרס? האם פרס זה שכר, זה התשלום שמגיע לי, או שפרס זה כמו שהיום אומרים פרס, נו, צ'ופר, משהו מעבר. אז זה שני שיטות בראשונים שם, מה זה שלא על מנת לקבל פרס. ושני השיטות האלה בעצם, זה בדיוק מה שהרגע דיברנו, בספרונו ובחתם סופר. איך אני בכלל מסתכל על כל העניין שיש שכר בעולם הזה. זכיתי ללמוד אצל אדם אדיר, קראו לו הרב אברהם פסין זצ"ל. והוא תמיד הקפיד בשיעורים שלו באנגלית לתרגם את המילה שכר wages, כמו שכר שלנו היום. הוא היה אומר, אנשים מתרגמים את המילה שכר שלא כדין. אנשים מתרגמים באנגלית את המילה שכר reward. reward בעברית זה פרס, בעברית המודרנית. פרס בעברית שלנו, כן? הוא אמר, זה לא נכון. שכר זה מה שמגיע לנו. אז הוא הלך עם השיטה הזו, אני לא יודע למה מבחינה השקפתית הוא הלך עם זה, אבל הוא תמיד הדגיש שיש שכר, אתה עובד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. מה זה ושמרתם? לאורך כל ספר דברים יש לנו ושמרתם. כתוב בספרי, ושמרתם זה המשנה. ועשיתם, אז על פי זה העשייה תהיה נכונה. הווה אומר, תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה, אין לך שום דרך לקיים את זה. והכוזרי בסוף המאמר השלישי, אז המלך כוזר שואל אותו, למה אתם לא כמו הקראים? הקראים הם כל כך זהירים בשמירת תורה ומצוות ועל פי ההיגיון, אז הוא מתחיל להקשות עליו. והוא שואל כמה קושיות חשובות, הוא אומר לו, קודם כל, איך הם יודעים מה זה למתת מלאכות של שבת? לא כתוב באף מקום. ישנו הרבה מצוות, קידוש החודש. יש הרבה מצוות שעל פי התורה שבכתב אתה לא יודע לקיים, תפילין. וחוץ מזה, הוא אומר לו עוד נקודה. כשבן אדם תלוי בהיגיון של עצמו, אז הוא אף פעם לא יכול להיות בטוח בעצמו. הכוח של התורה זה העקביות של התורה, והרוגע שיכול להיות לאדם כשהוא הולך לישון בלילה, עשיתי את המוטל עליי. אני לא צריך לדאוג שאני צריך לעשות יותר. התורה אומרת לנו, ושמרתם על ידי שאתם שומרים את התורה שבעל פה, ועשיתם. אז גם העשייה שלה, של כל המצוות תהיה תקינה. יש לנו ציווי לא לפחד. וזה דבר שתמיד מזכירים בצבא, שהחייל צריך לדעת, כשהוא הולך למלחמה, יש לו מצווה לא לפחד. וזה נקודה שצריך לזכור אותה, שהתורה הרבה פעמים מצווה אותנו על הרגש. לא תחמוד. יש לנו מצווה בפרשה שלנו, ואהבת את הגר. בכלל צריך לדבר מה זה אהבה. השם אומר שהוא ישלח את הצירה. מה זה הצירה? אומרת הגמרא בסוטה, זה איזשהו זבוב שהיה יורק רעל. אבל הזבוב הזה לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל. אז הזבוב היה מגיע עד הירדן, ויורק את הרעל לתוך העיניים של האויב, ואז האויב היה נהיה עיוור ומסורס, ואז היה קל מאוד לכבוש את האויב. כשאנחנו מדברים על המלכים שכבשו בארץ ישראל, אז יש מחלוקת ראשונים. איך מסתכלים על המלכים האלה? היו... כנראה שזו הפעולה של הצירה, שהיא לא מסוגלת להרוג, יש לה רעל.
מה התשובה שאנחנו מקבלים, שיש את עוד שלב בתהליך הלחימה?
תראה, אני, לי יש כלל, מה שלא כתוב, או מה שאין לי מסורת, אז אני אומר, אז זה כבר תלוי בהיגיון. אז ההיגיון שלך כמו ההיגיון שלי? אני יכול לומר לך מה נראה לי, אבל זה כבר, אני משתדל שמה שאני אומר, יהיה או מפי הכתב או מפי המסורת. אז אני רק אומר שפה אני יכול לענות לך, אבל שים לב שזה נתנאל פרנקנטל ולא מפרשי התורה ולא חזל. אז שאלה אם יש טעם. אתה רוצה? אני אומר לך מה נראה לי. בוא נחשוב רגע מה קורה. בן אדם הולך להילחם והוא רואה את האויב, פתאום נהיה עיוור לפניו. מה המסר שבן אדם מקבל? השם אלוקיך בקרבך. אם הוא היה מוצא אותו שמת, אז הוא אמר, טוב, היה לו התקף לב, היה מגפה. כשבן אדם רואה שיש דבר על-טבעי, יש זבוב שמגיע עד הירדן, לא מסוגל לחצות את הירדן, ויורה את הרעל שלו מעבר לירדן, אז הבן אדם... רואה את יד השם שבדבר, ואז הוא צריך לגמור את המלאכה. אני חושב שיש בזה גדלות עצומה מבחינת מה שעם ישראל ראה במלחמה. נראה לי. אתה מכיר מקום שיש התייחסות לזה? מעבר לזה, מה? מה? יפה, נו, הוא מוסיף, כן, לא, זה יפה.
שפה היה בעצם נקודה, שעם ישראל בא להיכנס לארץ ישראל, הם בעצם עברו, כמו שאנחנו יודעים, עברו את כל השלב הזה שהם, היה להם כל הזמן לחול משמיים. ופתאום הם צריכים להתחיל לתרוא לבד, לעשות כולה, ולעבור את השלב ממצב הרוחני הזה, שהכל משמיים, ופתאום להתחיל להילחם ולהתחיל... זה בעצם דבר מאוד מאוד קשה, כי ממצב שאתה מקבל כל הזמן ופתאום אתה צריך להילחם, שזה הדבר הכי הכי קשה שיש, שבן אדם צריך לעבור, אז הוא צריך איזה משהו שייתן לו את העוצמה, את הכוח, לראות שבאמת אני מסוגל להילחם, אני יכול, אני עד עכשיו לא השתמשתי בכלים כאלה, בכוח כזה, לא התמודדתי עם דברים כאלה קשים, כן?
יפה.
ואז אפשר להרוג אותם ולדעת שהם היו שם. יפה.
אה, זה פשט יפה. יפה, טוב ששאלת. שכוח. אני צריך עוד שאלות. תשמעו, כשהרבי מגור נפטר, אז רצו למנות את האח שלו. והוא אמר, יש אחרים שרוצים, תנו להם. אני לא זוכר אם זה היה האמרי אמת או השפת אמת. אחד מהרבס החשובים בגר, בחסידי גור, אז הוא כל הזמן אמר, תנו לאחרים. שאלו אותו למה, הוא אמר, הפסוק אומר במשלי, אמת כנה ואל תמכור. כל עוד שבן אדם יכול לקנות חוכמה, אז עדיף שיקנה מאשר למכור. בסוף חייו הוא היה רבי, אני חושב פחות מ-10 שנים. כי הוא אמר, כל הזמן שיש מישהו אחר שיכול להיות רבי, ואני יכול להיות תלמיד, עדיף לי. אז אותו דבר פה, אם אני רק מדבר, אז אני רק מוכר, אז אני, את מה שאני הולך לומר אני יודע. אז עדיף לי, אני ככה, אני, עכשיו הישרתם אותי. אז באמת, עדיף לי לשמוע אתכם. תתחשבו גם בי, גם אני צריך ללמוד הערב. זה. אז התחלנו להזכיר שבכל הסוגיה של מלכי ארץ ישראל, אז בעצם יש את ההבנה הפשוטה, שבאמת היו כזו כמות של מלכים, ויש את הראשונים שאומרים, יש מלך ירושלים. זאת אומרת, בארץ ישראל, הארץ הייתה מחולקת, במקום שכל עיר הייתה בפני עצמה, כל עיר הייתה ממלכה. האם זה אומר שלכל עיר היה כמות אוכלוסין כמו ממלכה רגילה? לא. באמת, זה למה שהיו כל כך הרבה מלכים בארץ ישראל. יש גמרא שאומרת שהיו מלכי כל אומות העולם שהיה להם חלק בארץ ישראל. זה בסדר. אז ונתן מלכיהם בידיך. יש... טוב. אין לנו מספיק זמן להיכנס לכל הסוגיות. אז אולי נעבור על כמה דברים מאוד מאוד חשובים בפרשה. יש לנו את הפסוק, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. אנחנו אומרים כל יום, אנחנו בשיר המעלות, אנחנו אומרים וראה בטוב ירושלים, לא בשיר המעלות, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. בן אדם יכול להיות במקום הכי טוב בעולם ולא לראות את זה. אני לא זוכר איזה רבי היה בחוץ לארץ והגיע שליח מארץ ישראל לאסוף כסף. והוא אמר להם, תדעו שבארץ ישראל אפילו האבנים מרגליות. אפילו האבנים הם דברים יקרים בארץ ישראל. אז אפילו באבנים יש קדושה. כולם תרמו. ואותו רבי עלה ארצה לצפת, והגיע לצפת, ויום אחד הוא פוגש את אותו שליח, והוא אומר לו, תדע, כל מה שסיפרת על ארץ ישראל אמת, חוץ מהאבנים. אז השליח אמר לו, אתה לא רואה את זה? האבנים הם כמו שאני אמרתי, אבל כנראה שאתה לא רואה את זה. הרבי הלך לחדר, הודיע לחסידים שהוא כבר לא רבי. הוא צריך הפסקה. הוא החליט שהוא צריך לעבוד על עצמו. ישב בחדר חודשיים. היו מביאים לו אוכל, וישב ולמד ועבד על המידות. והוא סיפר על עצמו שאחרי חודשיים של עבודה, הוא יצא מהחדר וראה את המרגליות שבאבנים. הפסוק אומר, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. זאת אומרת, הארץ הזו היא ארץ טובה. השאלה היא ברואה. איך אני רואה את הארץ? אנחנו, הפסוק אומר בתהילים, וראה בטוב ירושלים. זה תלוי בי, מה אני אראה? האם אני אראה את המיסים, האם אני אראה את הארנונה, או האם אני אראה את הדברים היפים והטובים שיש בארץ. והתורה מעידה, הארץ היא ארץ טובה. לא כמו שהמרגלים אומרים, ארץ אוכלת יושביה. היא ארץ טובה. יש לנו את הפסוק המפורסם, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, טוב, יש הרבה מה לומר, ניגע רק בדברים הפשוטים, בעצם מפה יש לנו מצוות עשה דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת. זאת אומרת, יש לנו מצוות עשה דאורייתא לברך על מה? על לחם. יש מחלוקת בגמרא, יש מחלוקת ראשונים. האם הפסוק ואכלת וסבת וברכת, חוזר דווקא על הלחם, או חוזר על כל שבעת המינים. והחיי אדם להלכה מצרף את זה, כשישנו ספק ברכות, ברכות, הוא אומר, צריך גם לצרף את הספק, שאולי בכלל ברכה על שבעת המינים היא דאורייתא. אז קודם כל זה חשוב, כי כשישנו ספק ברכות, כללית ספק ברכות להקל. בספק ברכת המזון להחמיר. ברכות התורה מחלוקת, לא ברור אם זה דאורייתא או לא דאורייתא. מחלוקת הפוסקים עד היום, זה לא ברור. אחד מההלכות בברכת המזון זה שבן אדם צריך להשמיע את קולו. בן אדם צריך לכתחילה לשמוע את הברכה שהוא מברך. ודאי שבן אדם צריך להניע את שפתיו. הרהור לאו כדיבור. בן אדם שחושב תפילה או ברכה ולא הניע את שפתיו, לא יצא בברכה ובתפילה הזאת. אנחנו ככה, אנחנו נוקטים להלכה. אם בן אדם הניע את שפתיו ולא שמע את הברכה, אז הוא יצא בדיעבד, אבל לא לכתחילה. לכתחילה, בקריאת שמע, בכל התפילה, בכל הברכות, ובמיוחד בברכת המזון, בן אדם צריך לברך באופן שהוא בעצמו שומע את הברכה שהוא אמר. עוד נקודה חשובה בברכת המזון, אנחנו פוסקים להלכה שמצוות צריכות כוונה. זאת אומרת שבן אדם הולך לקיים מצוות עשה דאורייתא, הוא צריך לכוון, אני הולך לקיים מצוות עשה דאורייתא. אז אני כתבתי לעצמי, בברכון שאני משתמש, מצוות עשה דאורייתא מעל ברכת המזון. כי אולי אתם, אני בטוח שאתם יותר מכוונים, אבל אני, קשה לי לכוון. אני, כשאני מגיע לברכת המזון, הפה כבר רץ לפני שהמוח מתחיל לעבוד. אז אני כתבתי לעצמי שאני קודם כל אזכור, אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, אותו דבר בקידוש. רוב האנשים, קידוש. כמה בן אדם זוכר שהוא מקיים את עשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו. אז כתבתי לעצמי בברכון, כי הרי אנחנו פוסקים הלכה בשולחן ערוך מצוות צריכות כוונה. מה זה אומר? בן אדם צריך לכוון שהוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. יש לנו מצווה לברך. מה התורה לימדה אותנו? אחד מיסודות הנפש הבריאה זה לומר תודה. להודות. ובן אדם הרבה פעמים יכול למדוד איפה הוא עומד בעבודת השם שלו אם הוא רק מקשיב לעצמו. מה יוצא מפיו? האם על פי רוב הוא מתלונן או הוא מודה? עשו סקר בין נשים שברחו מבעליהם. ורוב הנשים אמרו שהטענה העיקרית שלהם זה שלא העריכו את מה שהם עשו. רוב הנשים, רוב מוחלט, למעלה מ-60%. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קושי בלומר תודה. התז בהלכות 18 מסביר שהמילה תודה כוללת בתוכה שני דברים. כשאנחנו אומרים מודים אנחנו לך, מודים אנחנו לך, מודים זה לומר תודה, אבל אני גם מודה. כשאני אומר תודה, אני מודה שאני צריך. אז בגלל זה אני אומר תודה, בגלל זה קשה לנו לומר תודה. התורה מחנכת אותנו לברך, לומר תודה. יש לנו מצווה לאהוב את הגר. זאת אומרת, יש מצווה לאהוב כל אחד מישראל, ובפרשה שלנו שוב התורה מדגישה מצווה לאהוב את הגר. אומרת הגמרא, מה זה לאהוב את הגר? זה שבן אדם לא אומר לו, תזכור, איך היה כשהיית אוכל חזיר? תאמר לי, זה לא, זה איסור דאורייתא. זה כמה איסורים דאורייתא. מה עוד? לא לבזות גוי לפניו. היה לנו פעם תלמיד במכון מאיר שבא אליי בתלונה. הוא אמר לי, תמיד כשיש משחק כדורגל, כולם אוהדים את הקבוצות הישראליות, והוא היה גר יווני, הוא אמר לי, ואני יושב שם, אני רוצה להיות אוהד את הקבוצה שלי, אבל אז הם קוראים לי בוגד. למה אני עדיין יווני? אבל זה לא נכון. חז"ל אמרו לנו שהרגשות האלה הן טבעיות. זה טבעי שבן אדם בא ממקום מסוים, יש לו קשר מסוים. והתורה חייבה אותנו מדאורייתא להתחשב בקשר הזה. זאת אומרת, לא להסתכל עליו. הוא היה נבוך שהוא לא יכול להיות אוהד קבוצת יוון מול החברים הישראלים שלו. אבל זה לא בסדר מצידם. האוחות צדיקים אומר שזה לא, הוא מרחיב את המצווה הזו, והוא אומר שזה בכל המידות. בוא נאמר, יש בן אדם עם שיניים תותבות. ואתה יושב בחדר ואתה אומר, אתה לא מדבר עליו. לחיים יש שיניים תותבות. ואתה מדבר על שמוליק. שמוליק, בגלל שיש לו שיניים תותבות, תמיד כשהוא מדבר, אז פתאום השין נשמע סין, והוא לא ברור. אומר אורחות צדיקים, טבע האדם, כשמדברים על מום מסוים, הוא בטוח שמדברים עליו. ברגע שיש לו את אותו מום, אז הוא בטוח שכולם חושבים עליו, כולם מסתכלים עליו, כולם התכוונו אליו. אי דיברו על פלוני, כן, אבל אם לי יש את אותו מום, אז אני מרגיש שמדברים עליי. אז אורחות צדיקים אומר, הוא מרחיב את זה הלאה. הוא אומר, בכל המידות, כשבן אדם מדבר, הוא צריך להתחשב מי שומע אותי, שלא ירגישו שמדברים עליו. יש לנו בפרשה מצווה לירה מפני השם, ספר החינוך אומר זה עירת העונש, זה אחד מהמצוות התמידיות, ואנחנו עכשיו בלימוד הלכה, מזכירים את זה כל הזמן, שבן אדם, היסוד בעבודת השם, זה העניין שבן אדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא בחייו. יש לנו בפרשה שלנו לעובדו, מצווה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שזו מצווה דורייתא של תפילה. הרמב״ם סובר שיש מצוות עשה דורייתא כל יום להתפלל. כך כתוב במדרש שנקרא משנת רבי אליעזר. הרמב״ן חולק על הרמב״ם, והרמב״ן אומר זה לא מצוות עשה דורייתא, אלא מדרבנן, כמו שכתוב בגמרא. אומר היגות משה, גם הרמב״ן מודה שבעת צרה יש מצוות עשה דורייתא להתפלל. כל השאלה היא האם יש מצווה יומית. מסביר הרב סולובייצ'יק, מה מחלוקת רמב״ם רמב״ן? זה חוזר לשאלה, מה זה עת צרה? הוא אומר, הרמב״ם תופס שהמצב האנושי של האדם הוא כל כך רגיש, הרי אם הלב שלו יעצור רק לדקה, הוא בבעיות. אם הנשימה שלו תעצור רק ל-2-3 דקות, הוא בבעיות. כל רגע יש לנו המון דברים בגוף שפועלים. ואם משהו ישתנה, הוא בבעיות. אלא מה? שכל יום זה עובד, אז אנחנו שוכחים מזה. הרמב״ם סובר, ככה הרב סולובייצ'יק מסביר את המחלוקת ביניהם. הרמב״ם סובר שבגלל שהמצב שלנו כל כך עדין, אנחנו תמיד בעת צרה. אז כל יום יש מצוות עשה דאורייתא. הרמב״ן אומר, האדם לא מרגיש, יש צרה ויש לא צרה. כל יום אתה לא בצרה. טוב. יש לנו את המצווה לדבוק בו, לדבוק בקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? זה לדבוק בתלמיד חכם. אם בן אדם יכול להתחתן עם בת של תלמיד חכם, אם בן אדם יכול לתת עסק לתלמיד חכם, אם בן אדם יכול לעשות דרך שהוא מועיל לתלמיד חכם, זה לדבוק בו. אני יכול לומר לכם שזכיתי הרבה בחיי לדבק לתלמידי חכמים, ותתפלו לשמוע שרוב האנשים לא מנצלים את ההזדמנויות. הייתי הולך לשיעורים של הרב קפח ומלווה אותו הביתה מהשיעור. אף אחד אחר לא ליווה אותו. הייתי הולך לחתונות, אפשר בברום שפירה זצל היה הולך לחתונות, והייתי פונה לנהג ושואל אם אפשר לתפוס טרמפ לחתונה. ובסוף כשהרב היה עוזב, הייתי מבקש טרמפ חזרה, נוסע איתו חזרה, ואז עולה על אוטובוס חזרה לחתונה. אני צריך עוד לרקוד עם החתן. אבל בדרכים יצא לי לשוחח איתו, יצא לי לשאול אותו שאלות. וכן הלאה. כשנסעתי לישיבה טלס בארצות הברית, אז אחי אמר לי, ואל תעשו לי את זה, אני אומר לכם עכשיו, יצא שהוא אמר לי, אבל תעשו את זה למישהו אחר, לא לי. אחי אמר לי, תלך לראשי ישיבה ותאמר להם שאתה רוצה איתם חברותה. הם יאמרו לך אין לי זמן, תאמר להם בסדר, אני מבין שאין לך זמן כל יום, אני רוצה פעם בשבוע. הם יאמרו אין לי זמן, אז תאמר פעם בשבועיים. הם יאמרו אין לי זמן, אז תאמר להם בסדר, פעם בחודש. אבל יש ארבעה ראשי ישיבה. אם לך יש עם כל אחד פעם בחודש, אז אם זה תעשה שבת ראש חודש, אם זה תעשה השבת אחרי ראש חודש, כל שבוע יהיה לך חברותה עם הראשי ישיבה. וכך עשיתי. כל ישיבה שהלכתי, היה לי חברותה עם הראשי ישיבה. בטלז היה לי חברותה עם הראשי ישיבה. במיר היה לי חברותה עם הראשי ישיבה. בכל ישיבה שהלכתי, בתפארת ירושלים, היה לי עם הראש כולל. זה יצא שאח שלי נתן לי. למה לדוב כבו? אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא? אז לך לאנשים שאתה מעריך, שהם התלמידי חכמים, תבקש מהם, אל תעשו לי את זה, תעשו לי טובה, באמת אין לי זמן. אבל אני אומר לכם שאני עשיתי את זה וזכיתי ללמוד, כל ישיבה שהייתי כמעט למדתי מראש ישיבה. אני מניתי חלק, אבל בכל מקום. היה לי עם אלה שאני הערכתי, כי אפשר, אף אחד לא עושה את זה. אתם שומעים את הסוד, איך לעשות את זה. אחרים לא עושים את זה. אתה שואל אותם, אפשר ביום שישי אולי, אולי בשבת אחר צהריים, אולי במוצאי שבת. יש בקי אחד בחינוך בישיבת מרכז הרב, והיה לי חברותה איתו במשלי, רציתי ללמוד ממנו חינוך, אז קבעתי איתו חברותה במשלי כל שבת אחר צהריים, אני בדקתי איפה היה לו בדיוק חור, אמרתי לו, אני אבוא אליך, אני אתם את הזמן, וככה שנה שלמה למדתי איתו משלי וסוגיות בחינוך. אפשר, אם בן אדם רוצה לנצל, אפשר. אני לביתי רבנים לפעמים לעשות קניות בסופר, אבל תוך כדי הלוויה אתה יכול ללמוד המון. אתה מדבר עם בן אדם, אתה יכול ללמוד. אז זה תלוי באדם, אם הוא רוצה לנצל או לא. אני הבאתי רכב, בארצות הברית רכב זה יותר זול מפה. אז כשהייתי שם, היה לי רכב. הייתי מביא רכב לישיבה במיוחד כדי להיות הנהג של הרב פיינשטיין, כדי שבדרכים אני יכול ללמוד ממנו. ותאמינו לי שלמדתי יותר בדרכים אשר אילו היה לי גמרא לפניי. בן אדם יכול, אם בן אדם רוצה, אז המצווה הזו שייכת, במיוחד כי רוב הציבור לא מקיים אותה. בוא נאמר, אני לא רוצה לומר לא מקיים, אבל לא מנצל את ההזדמנויות שקיימות לפניו. אז נוצר מצב שיש אפשרות. טוב, נזכיר רק את המצוות האחרות, כי אני רוצה שיהיה לנו עוד זמן ללמוד קצת הפטרה. יש לנו את המצווה ובשמו תשבע. מצד אחד, כשבן אדם נשבע, מה שהוא אומר זה, תאמינו לי שאני אומר אמת, כי אני אפילו מוכן, על פי כבוד הקדוש ברוך הוא, אני מכניס את כבוד הקדוש ברוך הוא לסיפור. אני אומר, בכבודו אני אומר לך שזה אמת. מה זה שבועה? שבועה זה שאני לוקח את כבוד הקדוש ברוך הוא, ואני תולה את דבריי בכבודו, ובגלל זה כתוב בגמרא בשבועות, שכשבן אדם היה לוקח שבועה, היו מזהירים אותו המון פעמים. הארוך, רבי נתן, בעל ספר הארוך, היה ראשון שקראו לו רבי נתן, אני לא זוכר את שם אביו, אתה זוכר? רבי נתן בן, לא זוכר, הוא חיבר מילון, שקוראים לו הארוך, שרשי למד את המילון הזה, זה מילון שקצת קשה להשתמש בו, כי הוא לא מחולק בצורה כל כך אינטואיטיבית, אבל יש רב היום שקוראים לו הרב מייזליש, שהוא חילק את ספר הארוך לפי דפי הגמרא. אז זה נקרא הארוך על השס, הוא לקח את כל הספר, וחילק את זה לפי דפי גמרא, לא לפי נושאים. ואז נוצר מצב שאתה יכול ללמוד יחד עם הספר לצדך, כל מסכת שאתה לומד, ויש לך את המילון שגם רשי השתמש בו, ספר הארוך. אז בספר הארוך הוא כותב שכשהם היו משביעים בן אדם בבית דין, היו לוקחים אותו לסיור בבית דין, ומכניסים אותו לחדר חשוך, איפה שהיה ארון של מת. היו שם רק נרות סביב הארון, ואומרים לו, אתה רואה את הארון הזה? אתה יודע איפה אתה עומד, ולאן, איפה, מה הסכנות, איפה אתה יכול להיות? ואז היו מביאים מאחוריו את הבלונים של פעם, לא, היה להם בלונים, תוך כדי ועוזבים אותו בחדר שקט, חשוך, עם ארון שיחשוב רגע על המוות, ואז היו מפוצצים בלון מאחוריו להקפיץ אותו ולהפחיד אותו. הוא אומר שהם היו עושים בלון מאור, היו מראות של איזושהי בימה, היו עושים תהליך שלם שהבן אדם יבין את החומרה של שבועה. מה הוא עושה כשהוא עושה שבועה? הוא בעצם אומר, בכבוד השם שמה שאני אומר זה אמת. הגמרא מספרת שהייתה אישה שהיו לה זוזים, והיא הייתה בטוחה שהחזירה את הזוזים, והיא נשבעה שהחזירה את הזוזים, אבל הזוזים, הכסף הזה, נפל לה לתוך הבצק, ואז היא נשבעה שלא היה לה שום הנאה מהכסף הזה, ובסוף קראו לה המון צרות, כי בעצם היה לה הנאה. השטח הזה של הזוזים בבצק הרוויחה, נכון? אז היא נשבעה לשקר. אי, זה היה בשוגג, אבל עדיין זה היה לשקר. אז הגמרא מתארת את העונשים החמורים שהיא סבלה בגלל שהיא נשבעה לשקר. אז שבועה זה דבר מאוד חמור. אבא של רב שלמה זלמן אורבך היה גבאי צדקה, ופעם היה שאלה, הוא טען שהוא החזיר כסף למישהו שהלווה לגמח, הבן אדם טען שהוא לא החזיר, ונוצר מצב שהיה צריך להישבע. אז הוא לא רצה להישבע, הוא אמר, אני מביתי מכספי, למרות שהוא היה אדם עני, רב שלמה זלמן אורבך גדל ממש רעב, היו הרבה ימים שהוא היה פשוט רעב מחוסר אוכל, אבל אבא שלו לא רצה להרוויח משם השם, בא אליו רבה של ירושלים, הרב סלנט, ואמר לו, אתה נשבע. כי אם אתה לא תשבע, אז אתה בעצם מזיק לכל הגמח. יאמרו שאתה לא נשבעת, כי באמת גנבת את הכסף, ואתה לא יכול להזיק לגמח הזה, הוא כל כך מרכזי לתושבי ירושלים, אז אתה חייב להישבע. הוא התחנן, הוא בכה, הוא צם, ורב סלנט לא ויתר לו. רב סלנט אמר, אין לך ברירה, אתה חייב להישבע. הוא נשבע ונפטר מלשלם את אותו כסף. הוא נשמע שבאמת הוא החזיר את הכסף. והוא לא ויתר לעצמו. יש בכנסת בירושלים שיש מודעה על הקיר שהחדר הזה, אני חושב, נתרם בעילום שם על ידי אדם שלא רוצה שידעו את שמו. וזה אבא של רב שלמה זלמן שחסך פרוטה אחרי פרוטה כדי להחזיר את הכסף שהוא יעני הרוויח מזה שהוא נטל את שם השם. הוא כל כך לא רצה להרוויח מהשבועה בשם השם. אז התורה נותנת לנו מצד אחד אזהרות חמורות בעשרת הדיברות על שבועת שווא ושבועת שקר. מאידך גיסא התורה אומרת לנו בפרשה שלנו, ובשמו תישבע. אם אתה הולך להישבע, זה צריך להיות בשמו של הקדוש ברוך הוא. והרבה מדינות בעולם, כשבן אדם הולך להעיד, אומרים נושאים יד על תנך, יהודי, כל אחד לפי התנך שלו, ותישבע שאתה הולך לומר את האמת. היהודים בארצות הברית נלחמו בזה. הם אמרו, אני לא יכול, מה אני נשבע? באור החיים, השולחן ערוך מחלק את אור החיים לפי סדר היום. אז אחרי הוא מתחיל בבוקר בנטילת ידיים ותפילין וציצית, ואז תפילות השחר, ואז אחרי תפילות השחר יש הלכות מה צריך להיות סדר יומו של האדם. הגויים הנוצרים ששלטו בהדפסות חתכו חצי מהסימן הזה. כי חצי מהסימן זה שהשולחן ערוך אומר לא לעשות שותפות עם גוי, כי הוא יכריח אותך להישבע, והוא יכריח אותך להישבע בארחותיהם, בבתי דין שלהם, על פי האלוהים שלהם, אז אסור לעשות שותפות איתו, כי אתה תבוא לעבור על המצווה שבפרשה שלנו, ובשמו תישבע. שכשאתה כבר נשבע, אם אתה מגיע למצב שאתה צריך להישבע, אז אתה צריך לכבד את שמו של השם, שהשבועה היא בשמו של השם. אבל הנוצרים לא רצו את הסימן הזה, והם שלטו בהדפסות, אז ברוב הטור, אם תסתכלו בטור בית יוסף, חצי מהסימן חסר. צריך לראות בטור שירת דבורה, שם אתם רואים שהסימן שלם. טוב, ישנו עוד הרבה מה לדבר, אבל נעמוד פה. בסדר.